עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
שוב לילה טוב מאזינים יקרים, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, בשעה שנייה של שיחות איתכם המאזינים. ואנחנו ממשיכים כאן במשדר מיוחד, בעקבות המצב ובעקבות כל המתח שאנחנו סוחבים בתקופה הזו. במהלך התוכנית תוכלו לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמטריד אתכם. אם זה פחדים וחרדות שאתם ובני משפחתכם חווים, אם זה תסכולים והתמודדויות שלכם עם עצמכם, בזוגיות, עם הילדים, הפחדים שלנו, או הפחדים שילדינו סוחבים, ואולי אנחנו לא מספיק יודעים איך להתמודד איתם ולהרגיע אותם. ובכלל, כל המציאות המאתגרת הזו שבה אנו נמצאים כעת. אז אתם מוזמנים לעלות ולשתף, מספרי הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן לשלוח גם הודעות לאתר של כל חי או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי 055-333-9393. ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. כן, בבקשה.
הלו.
כן, שלום.
שלום הרב, ערב טוב.
כן, ערב טוב, אני איתך. מה שמך?
משה.
אני מבין שאתה כבר נמצא פה הרבה זמן על הקו, אז אני מתנצל, סליחה.
זה בסדר, ימור. הנושא שלי זה זוגיות, וזה לא כל כך קשור לנושא של המצב כרגע, שקורה במדינה. השאלה שלי, בעיקרון, אני נשוי כבר קרוב לחמש שנים. יש איזה נושא מסוים בזוגיות בינינו שבמשך השנים אתה לומד כל פעם מחדש איך לעדן אותו ולהסתדר איתו יותר ויותר, אבל זה עדיין מציק, כי זה עדיין לא, לא נגמר. העניין הוא שההבדלים באופי ביני לבין אשתי הם רחוקים בצורה קיצונית אחד מהשני, בהרבה תחומים. אני אנסה להתמקד בתחום אחד מסוים, ונראה כאילו איך זה, איך זה שקף לשאר הדברים, אבל אחד מהתחומים זה שאני ברקע שלי, אני בא ממקום שיש לי, מאפיין אותי הרבה מושג של אווירה, כלילה, זרימה, אני לא לוקח את הדברים בצורה של כללים או חוקים או דברים כאלו, אני פתוח וחושב בצורה... בוא נגרע באופטימיות בצורה פתוחה, ואשתי לעומת זאת יש לה אופי יותר דייקני, מחודד, פרפקציוניסטי, עובד על פי חוקים וכללים ודברים כאלו. ובוא נגיד זה מביא אותי להרבה פעמים שאנחנו עושים בקונפליקטים, שאנחנו מתווכחים על הנושאים האלו, או שנגיד אם אני לא מסכים עם הדעות שלה זה מייצר איזה קונפליקט שהיא כאילו... הרגשה שמתחת לתנאי השטח וכאילו מי פה צודק יותר בגישה שלו כלפי החיים. וזה גם בא לידי ביטוי כלפי הילדים, כלפי החינוך, כלפי כל המעצב של התקשורת בינינו. שאלה למה זה מפריע לי כל כך, ואיך אפשר להמשיך לייעל את זה שזה פחות יפריע לי.
אז בוא נסכם את השאלה שלך, אתה אומר שיש הבדלים מאוד מאוד מהותיים באופי בינך לבין אשתך, ולמשל נתת דוגמה שאתה הרבה יותר, יש לך, אתה הרבה יותר סגנון של עם אווירה כלילה כזו.
לדוגמה,
ואשתך, כן. ואשתך יותר ככה...
אם עכשיו לדוגמה אני נוסע ברכב, אז כאילו מצד אשתי, בוא נסכם שוודאי אין כאילו מה לדבר, ודאי שנושא של זהירות בדרכים זה דבר שמוסכם שהדעה הרווחת זה שצריך להתנהג בזהירות ונסיעת בדרכים. אבל לדוגמה, הקפדה של אשתי על העניין הזה של חגורות עם הילדים, עם כולם וזה, זה יהיה כאילו בצורה אובססיבית. אצלי זה יהיה בצורה של כאילו השתדלות, צריך, אבל כאילו לא, לא סף העולם אם כאילו לא היה חגורה עכשיו נגיד.
אז לך לא כזה חשוב, אתה לא כזה מקפיד והיא יותר מקפידה.
לא, אין בעיה, אני אקפיד מצד ההיגיון שבדבר, שצריך לעשות השתדלות, אבל זה לא בנפש בצורה אובססיבית, כאילו אני, לא כל יום יש תאונות וכל שנייה, נכון, יש?
אז אצלה יש, אז לה יש יותר את ה... פרפקציוניסטיות הזו, של, שיהיה מושלם ואצלך לא. הבנתי, ואז אני שואל, ואיפה הבעיה? אוקיי, אז היא שונה ממך, ובסדר גמור, איפה הבעיה?
הבעיה שאתה כאילו מחפש שהדברים כאילו לא יהיו כאלה מחייבים. כאילו, אני חי וזורם בחיים האלה, נכון, אנחנו נשואים, ואני חי איתה וחי איתי, אבל כאילו... אני לא יכול כל פעם להתאים את עצמי לכללים האלה, והרבה פעמים זה בא לידי ביטוי שזה מייצר אווירת קונפליקט כזה. כאילו, מה אתה מקל ראש בדברים כאלו?
אני רוצה להגדיר את מה, לחדד את מה שאתה אומר. תסביר לי, האם, מה מציק לך? האם מציק לך זה שהיא אחרת ממך, זה שהיא שונה ממך בדבר, או שמציק לך זה שהיא מתוסכלת ממך?
אני אגיד שמציק לי זה שאני מרגיש שהיא כאילו מצפה לזה שאני אתאים את עצמי לכללים אלו, או שכאילו זה סוג של ביקורת כלשהי מתחת לפני השטח של אתה מקל ראש, אתה כאילו בן אדם שחושב שאתה זורם, אבל אתה בעצם מקל ראש בהתנהלות שלך, וזה כבר בפני עצמו מציק קצת, וגם כאילו אני מרגיש שזה לא חיים שמרגישים נעימים, שאתה צריך כאילו נרבים, כאילו להגיע בזמן לכל מקום, לשים... שכל ילד, אני לא חי ככה, לא גדלתי ככה, והמשפחה שלי, לעומת המשפחה שלה, זה גם בדיוק באותו אופן.
במילים אחרות, במילים אחרות, תקשיב, במילים אחרות בעצם, אם היא שונה ממך, והיא מקפידה על דברים וחשוב לדברים, והיא שונה ממך באופי והכל והכל, אבל היא לא מבקרת אותך בכלל, יש לך בעיה עם זה שהיא שונה ממך? נניח שהיא לא מעבירה שום ביקורת עליך, ואין לה שום בעיה עם הסגנון שלך.
כן, לא יודע למה, משום מה, איזושהי סיבה, כן, זה עדיין קצת יפריע לי, כאילו...
כמה זה יפריע לך? לכמה ירד הקושי מ-10?
יכול להיות שירד, כן.
לכמה?
מ-10 ל-5, נגיד.
כלומר, מה למדנו כאן? ש-5 מתוך מה שקשה לך זה שהיא מבקרת אותך, הביקורת, ויש עוד 5 נוספים. מה זה ה-5 הנוספים?
שכאילו אני לא מסכים עם ההשקפת חיים הזאת, ואז זה כאילו, לא יודע מה אכפת לי, והיא בן אדם מפני עצמו שיחיה איך שהוא רוצה, אבל לא יודע, היא אשתי כאילו, זה לא בן אדם שאני עכשיו חבר שיחיה איך שבא לו, זה אנחנו חיים ביחד, וכאילו, למה, כאילו לא יודע, זה לא יודע מאיזשהו סיבה, אבל כאילו ההשקפה הזאת של הנרוויסטית אני אקרא לזה, היא לא נראית לי תקינה, וכאילו, למה יש לי איזה צורך לשנות אותה? אני לא יודע למה, אבל כאילו, יש פה איזה צורך כזה, כאילו.
אז מה מפריע לך? זה שאתה לא מצליח לשנות אותה, או מפריע לך זה שאתה לא מבין למה יש לך צורך לשנות אותה?
לא, זה שהיא אפילו לא מבינה את הצורך בשינוי הזה.
זה שהיא לא מבינה.
כאילו, אני בא להקנות לה דרך חיים קצת יותר כיפית.
והיא לא מבינה.
לא מעוניינת בזה.
אוקיי, מה אתה מרגיש?
לא רק שלא מעוניינת, היא גם חושבת שזה לא נכון. אוקיי. זה כן נכון.
אוקיי, מה אתה מרגיש עם זה? שנייה, וזה שהיא לא מבינה את זה, למה זה מעצבן אותך?
כי לא יודע, זה משהו של כאילו סתם, זה יכול להיות לא דווקא עם אשתי, גם בחיים, שאני רואה דבר שהוא נכון, ובן אדם אחר שהוא... מבחינתי לא מבחין בזה, והוא מתעקש על זה שהוא חושב שהוא יותר נכון, ומעצבן אותי עצם מהעיקרון, כאילו. יש פה מציאות יותר נכונה, והיא לא עומדת באוויר, כאילו.
תראה, עלה פה המון דברים בשיחה שלנו, בסדר? הרבה דברים. ואני רוצה למקד אותנו, ואני שואל, איזה קוסמות אתה רוצה ממני?
קוסמות? אני הייתי רוצה שלא רק אשתי, כולם פה בעולם הזה יחליטו קצת להקל את הנרוויסטיות שלהם בחיים, ולהעביר הרבה יותר כלילה ונעימה, וככה נפתור הרבה קונפליקטים שיש לנו בחיים, בני זוג ומשפחה ואבא ואמא ודודים ודודות, וכולם רבים, כולם על סתם עקרונות וויכוחים טיפשיים. בוא נהיה כלילים יותר בחיים. אז כשזה בא לידי ביטוי בתוך המשפחה שלי, אז זה מפריע לי.
אז כלומר שבעיקר מפריע לך שים לב, בעיקר מפריע לך נושא של מישהו שהוא נרוויסט ולא כליל. בוא בעצם נמקד אותך, זה בעיקר מה שמפריע לך.
זה מייצר לו ויכוחים וריבים עם אנשים בעולם, כאילו על פרש, על כלום.
אז אני הייתי הולך איתך למקום, כי עלו פה המון דברים, תשים לב. עלה פה גם הנושא של חמש שמפריע לך ביקורת, ואז צריך להבין מה קורה לך מול ביקורת, דבר ראשון. עלה פה עוד חמש נוספים שקשה לך עם זה שאתה, אשתך לא מסכימה איתך, אבל בעיקר, תשים לב שהנקודות החזקות שמציפות אותך, זה הנושא של נרוויסטיות, והנושא של חיים לא כלילים. כלומר, קשה לך לראות את האנשים בחיים בעולם, קשה לך לראות אנשים שהם נרוויסטים והם לא כלילים, זה מה שמציק לך וזה מה שלא נעים לך, בסדר? ואז הייתי עושה איתך בעיקר תהליך להבין מה קורה לך משה מול נושא של נרוויסטיות, מול נושא של חיים לא כלילים, למה זה כל כך מציף אותך? למה זה כל כך לא נעים לך? לצורך העניין, אני אתן דוגמה. אני ישבתי כמה שנים בקבוצות, בתהליכים קבוצתיים, ואני זוכר, משהו שאני עושה אותו גם היום, אבל כיום אני עושה קבוצות, אבל כשאני ישבתי בקבוצות, אז אני זוכר שהיה מישהו שכל פעם שהוא היה מדבר, זה היה נורא מציק לי. כי הרגשתי כאילו, כשהמורה שאל אותי, הוא אמר לי, מה קורה איתך שם? אז אמרתי, אני מרגיש שהוא מחפש ליחצן את עצמו, להבליט את עצמו. אז אמר לי המורה, כן, אבל מה לך קורה שם? כלומר, מה אתה מרגיש, מה קורה לך? למה לך מפריע? למה לך אריה מפריע כשרובן מנסה ליחצן את עצמו? ואז הגעתי להבנה, נותן זה כדוגמה, הגעתי להבנה שיש לי קונפליקט. מצד אחד יש לי צורך להבליט את עצמי, מצד שני אני לא מכיל את עצמי שם. אני מרגיש קונפליקט, זה נורא נורא קשה לי. כלומר, אני רוצה להחצן את עצמי, אבל אני לא מקבל את זה, כי זה מגיל ודוחה. ואז הוא המשיך איתי הלאה, הגיע איתי לילדות, להבין למה בכלל יש לי צורך להראות את עצמי, ואז הרגשתי שבעצם בתור ילד לא ראו אותי, אז אני נורא רוצה להבליט את עצמי. מצד שני, אבל זה לא לעניין, זה לא נעים להראות את עצמי, ואז אני כל הזמן בקונפליקט. כשהבנתי את זה, פתאום הצלחתי יותר ויותר לקבל בעצמי את הצורך שלי, אריה, להראות את עצמי. לצורך העניין, כיום, כשאני מבין את זה, אין לי בעיה שעכשיו אני עומד פה בתוכנית ומראה את עצמי למאזינים. אין לי בעיה עם זה. למה? אני מבין את עצמי שם, אני מכיל ומקבל. זה עצמו עזר לי גם לקבל את עצמי, וגם יותר ויותר יכולת לקבל את אותו אחד מולי שם בקבוצה, שכל כך לא סבלתי אותו. והדבר הכי מעניין, שיום אחד גם קלטתי שהוא בכלל לא חיפש להראות את עצמו. זה הכל היה בחוויה שלי, בסדר? מה השיעורי בית שאני נותן לך, זה המשל. מה השיעורי בית שאני נותן לך, זה לנסות יותר ויותר להבין, לא נספיק עכשיו בתוכנית, אבל תנסה יותר ויותר להבין מה כל כך קשה לך עם זה שאתה רואה אנשים שהם נרוויסטים ולא חלקים ולא זורמים, מה לך קורה שם. בסך הכל אשתך זה סוג של ראי בשבילך, זה סוג של משקף לך את המקומות שמציקים לך. ככל שיותר תעשה שם תהליך ותבין מה קורה לך בנושאים האלו, יהיה לך יותר יכולת גם לעזור לעצמך וגם יותר לקבל את אשתך. אתה מבין את הרעיון של הדברים?
רק איך עושים את זה?
כן, אז לא נוכל כעת, יש פה כל כך הרבה מאזינים ואני חייב לנסות להשתדל להספיק את כולם, אבל בהחלט תהליך עם איש מקצוע יוכל מאוד מאוד... רגע, זה שהבנת את הנושא זה עזר לך קצת?
אני לא יודע, אני צריך לחכות
ולראות. הבנתי. אני מבין. אני אשתדל, אם אנחנו נסיים פה את המאזינים ויהיה עוד זמן, אני אשתדל גם לחזור אליך. אבל כעת אתה יכול גם לפנות אליי בפרטים אם אתה רוצה, אבל אני כעת יהיה חייב לסיים, בסדר?
אין בעיה.
יופי. בהצלחה ותודה רבה שעלית לשידור, לילה טוב, ואנחנו מיד נאמר שלום ולילה טוב למאזין הבא. כן. הלו? כן, בבקשה.
כן, שלום, תודה רבה. רוצה לעשות קצת סדר, אולי תייקו לעזור לי להבין מה הולך פה. בהתחלה חשבתי, כל עולם נגדנו, אי אפשר לתת יהודים להגיע על עצמם.
מה שמך?
אדם.
אדם, כן אדם.
כן, כן, אז זה מאוד מטריד, כל עולם נגדנו, לא להגן על עצמנו, אנחנו סיפסיק לא מקפשים כל סיבה. אבל התחלתי לכתוב דברים לפני, עליתי לשיעור, ו... יש שלוש נושאים, אולי יש הזדמנות פה. קודם כל, מדברים על קונספציה. קונספציה שמבינים שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ולא צריך לדבר על שום דבר. אבל יש עוד שלוש קונספציות. דבר ראשון, שעד עכשיו אנשים אומרים, אני מאמין בצבא, במדינה. עכשיו החילונים אומרים, אני לא מאמין בצבא ולא מדינה. זה קצר, עדיין יש טנקים, יש כלי טייס, אבל עכשיו הזדמנות להאמין בשם. זה קונספציה ראשונה. דבר שני, אומרים שבת שחור. מה שבת עשו לכם? מה שהלך בברי, וזה לא שבת, זה סוף שבוע נעימה. סוף שבוע נעימה, נגמר. רואים שקודש ברוך הוא לא נגמר. היה עבוד אזור שם, פריצנס וכבילו, קודש ברוך הוא לא מוכן להמשיך לקבל את זה. נגמר חילוניות. ודבר שלישי, אינטרנט. מה שקרה לחייל, שלמה הוא לא מבין יש בעיה פה, למה הוא מבין את מפחד, לא מבין, למה אלופים לא מבין יש בעיה, קוראים פסלך הזה, בגלל כולם בישלו את הראש הקטנה של המוח דרך האינטרנט. ידוע, יש מלכר מארצות הברית שאומרים, אינטרנט מקטין את המוח, פיזי, פיזי. וגם כן, מה שנשאר זה כמו נרקומן לפי MRI. וגם כן, מה שנשאר מזה, הוא עסוק בווידאו וכל סרטונים וזה, והראש שלו לא פני לראות, יש איזה בעיה פה. לכן, צריך לעשות אינטרנט כלל וכלל מצווה. אם כבר עושים מצווה, צריך שער המדינה, אסור לאינטרנט, בגלל אפילו מי שגיחון, לא יכול לתפקד אם הראש נשרף באינטרנט. וגם כן, הרב הגאון, משה צדקה, ראש ישיבה פרט יוסף, אומר שהבעיה שלנו מן השמיים, המלחמה הזה, בגלל אינטרנט, בגלל אנשים באינטרנט, ואנשים רוצים לאינטרנט, לראות מה הולך, מה הולך, זה זה זה, אבל צריך להבין, הם מזמינים את הפרוניות עם האינטרנט, מזמינים את זה. אז כולם צריך לצאת מאינטרנט, אמנים להציל עצמם, להציל את הקהילה, להציל את המשפחה, אז ככה ראש ישיבה אמר.
אז בעצם, אדם, אז בעצם תשים לב, אני אחדד את מה שקורה פה. יש לך כמה וכמה דברים שאתה לא מבין. עכשיו, וציינת אותם כאן בהרחבה. עכשיו תראה, אם היה רק דבר אחד שאתה לא מבין, אם היית עולה לשידור ואומר לי רק דבר אחד שאתה לא מבין, הייתי מתייחס לדבר עצמו. כלומר, הייתי מתייחס לאלמנטים ולדבר עצמו להבין מה קורה לך שם. דווקא בגלל שיש לך כמה וכמה דברים שאתה לא מבין, אז הייתי הולך איתך למקום אחר לגמרי, ושואל אותך, איך אתה מרגיש עם זה? מה קורה איתך כשאתה לא מבין דברים? כלומר, בעצם אתה כל מיני דברים לא מבין. ואז אני שואל, א', שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה קורה לך כשאתה לא מבין דברים? והאם אתה מסוגל להיות בתוך המצב הזה שיש דברים שאתה לא מבין? אתה מבין? כאילו, אתה מבין מה אני שואל?
אולי זה כיוון. כאילו, אני כאילו פחד מוות בגלל, אם לא מתקיע. סלד שני, יש הזדמנות.
רגע, רגע, אמרת פחד מוות. אתה מרגיש פחד מוות?
כן.
ממה אתה מרגיש פחד מוות?
בגלל הרבנים רצת גומר, אינטרנט...
כלומר, כל המציאות של מה שקורה כעת וכל השאלות שאמרת, מייצרים לך פחד מוות?
כן, כן.
כי פחד מוות זה מילה... רגע, פחד מוות זה מילה נורא נורא חזקה. מה הכוונה? אתה פוחד למות? כן, אני לא שומע פה את המאזין. אני רק אסכם פה דבר אחד ומיד נתקדם למאזינים נוספים. בוא נסכם מה שקרה פה עם אדם. בעצם אדם, שימו לב, הוא שאל, אני אומר את זה גם לאדם, אני מקווה שאתה שומע אותי. בעצם אדם הביא פה המון המון דילמות, וזה רק לימד אותי שהנושא זה לא הדילמות. אז הנושא זה להתמקד במה קורה לאדם, מה קורה לו מבחינה רגשית. ובעצם מה שקורה לאדם מבחינה רגשית, זה שכל הדברים האלה רק בעצם מחדדים שיש פה איזשהו פחד נסתר, והוא בעצם אמר, פחד מוות, זה פחד נורא חזק, והייתי רוצה יותר ויותר להבין מה קורה שם. ולכן כל השאלות, כל שאלה שיש, מערערת בו את הפחד. כמובן שצריך לצלול יותר ויותר, אבל אני לא שומע אותו כאן. אנחנו כעת, אני אומר למאזינים שממתינים על הקו, אני ממש תכף מעלה אתכם. אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן ממשיכים איתכם המאזינים.
עכשיו איתכם בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
שבנו מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. כן, בבקשה. הלו.
שלום.
כן, בבקשה.
תודה רבה.
כן, איך שמך?
שלום, נתן.
כן, נתן.
אני, מאז שהמלחמה, יש איזשהו מתח בזוגיות ביני לבין אשתי, דברים שהיא תמיד פעם בכמה זמן נגיד אומרת, ועכשיו היא ככה אומרת את זה בצורה יותר אינטנסיבית, והיא בעצם מצד אחד רוצה שאני אקשיב לה, ומצד שני אומרת לי שהיא ממש ממורמרת וממש קשה לה איתי, והיא חוזרת, אנחנו נתחתנו בערך לפני 15 שנה, היא אומרת שבעצם הכריחו אותה להתחתן איתי והיא לא באמת רצתה, והיא מצפה בעצם שאני אקשיב לקושי הזה, ולי מאוד קשה להקשיב לזה, וגם גם אחרי שאני מקשיב ומקשיב, נדמה לי שכביכול עבר לה משהו כזה, אז יום אחרי עוד פעם בא עם זה, שהיא ממורמרת, והיא קשה לה, והיא מצטערת שהיא התחתנה איתי, וזה בגדול.
כן, כן. אז בעצם, נתן, מה שאתה מספר זה שמאז המלחמה, פתאום נוצר מציאות של אשתך מאוד קשה.
כן, היא לא בדיוק אומרת את זה ככה, היא כאילו אומרת בלי קשר.
ככה, שאני... כן, אבל אתה שמת לב שמאז המלחמה מאוד קשה לה, ואז אתה אומר שמצד אחד היא ממורמרת, והיא רוצה שתקשיב לה, והיא מספרת לך שבעצם הכריחו אותה להתחתן, וקשה לה וכו' וכו'. עכשיו בוא תגיד לי משהו, אני רוצה להגיד לך כמה דברים, אבל בוא תגיד לי, אם אני קוסם, מה הקוסמות שאתה רוצה ממני כעת?
מה הקוסמות שאני רוצה? שהיא תגיד לי שהיא מצטערת שהיא כל כך ציירה אותי, ובעצם היא שמחה שהיא התחתנה איתי, ושאני אחלה בן אדם, ואחלה בעל, ואחלה אבא, ושהיא רואה בי כל כך הרבה דברים טובים, ומראה איך אני משקיע בה, ואיך אני רוצה אותה, והיא שמחה שאני כל כך רוצה אותה, ולא מוותר עליה למרות כל מה שהיא עשתה לי, ו... זה נגיד.
כי אם היא תגיד לך את כל הדברים הנפלאים האלו, מה תרגיש?
יהיה לי חשק וכיף לקום בבוקר וכיף להיות איתה ו...
כלומר, נתן, תשים לב, שים לב, זה שני צדדים של המטבע. אתה בעצם רוצה לקבל ממנה אנרגיות. אתה רוצה לקבל ממנה כוח, נכון?
כן.
עכשיו, זאת חולשה או חוזקה? כלומר, זה שאתה רוצה לקבל מן הכוח ואנרגיות, ושבזכות הדברים שהיא תגיד לך, אתה תרגיש חזק. זה חולשה או חוזקה?
שהייתי זה חולשה.
יפה. אז היא לוקחת את הצד השני של המטבע. היא רוצה אותך חזק, נתן. אישה רוצה את בעלה חזק, נקודה. היא רוצה אותך חזק, אז היא לוקחת את הצד השני של המטבע. שמה זה הצד השני של המטבע?
הצד השני, שהיא דורכת לי על החולשות.
בדיוק, בדיוק. היא לוקחת את החולשות שלך, ובדיוק עליהם היא דורכת. במקום להגיד לך כמה אני טוב לי שאני איתך, במקום להגיד לך כמה, איזה כיף שיש לי אותך, היא אומרת, מה היא אומרת? הכריחו אותי להתחתן איתך, וכמה אני סובלת ממך. את אותם דברים שאתה רוצה שהיא תגיד, היא אומרת את ההפוך. למה? כי היא רוצה אותך חזק. היא רוצה אותך חזק. אז היא לוקחת את החולשות שלך, והיא פשוט דורכת עליהם.
כן.
אתה מבין אותי?
כן, אז בעצם מה אני צריך לעשות?
קודם כל להבין מה קורה פה. אשתך רוצה לראות אותך חזק, ובשביל, ומה שאתה רוצה היא תעשה בדיוק הפוך. למה? לא כי היא נכסית, כי היא רוצה אותך חזק. והיא רואה שאתה נורא רוצה את הפרגונים שלה ואת השבחים שלה, אז היא תגיד לך בדיוק את ההפוך. כלומר, ולא רק זה, יש לי שאלה אליך. למה היא רוצה שתקשיב לה לכל הדברים שהיא אומרת? אם היא אומרת שהיא מסכנה שהכריחו אותה להתחתן, אז שתלך לבית הדין. למה היא רוצה שאתה תקשיב לזה?
זה באמת שאלה שאין לי מושג מה התשובה.
ואחרי מה שהסברתי, רגע, ואחרי מה שהבנו עכשיו, למה היא עושה לך את זה?
זה כאילו היא מנסה לראות כמה אני חזק, אם אני מצליח גם לשמוע את ה...
היא מנסה לאלץ אותך להיות חזק. אני רואה אותך חלש, אני מנסה לאלץ אותך להיות חזק. בסדר? אתה מבין אותי? זה כמו, אני אתן לך דוגמה מעניינת, היה לי פעם אישה אחת שהגיעה אליי לקליניקה, והגיעה ממש צולעת. שאלתי אותה מה קרה. אז היא סיפרה איך שהבן שלה גרם לה את זה, אני לא רוצה לפרט פה, כן? אבל הוא גרם לה להיות צולעת. והסברתי לה אז את הרעיון הזה, שבעצם הבן שלך רוצה אותה חזקה, והוא מגיע איתך עד לקצה, עד לקצה, 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 איך אומרים, הוא רוצה אותה חזקה, אתה מבין? זאת אומרת, בעצם, עכשיו אני לא בא להגיד לך עכשיו לעבוד אצל אשתך, אבל אני בא להגיד לך, תבין מאיפה זה מגיע, דבר ראשון, זה כבר יעזור לך. ודבר שני, מה התהליך שבאמת יכול לעזור לך, זה להבין יותר ויותר מה הסיבה שאתה כל כך, כל כך זקוק. מה הסיבה שאתה כל כך זקוק לזה שהיא תגיד לך את זה? למה אתה כל כך זקוק לחיזוקים שלה? ואיך אתה יכול יותר להתעצם ולגדול בעצם ממקום של עבודה פנימית, אתה עם עצמך. הבנת אותי?
כן.
איך אתה מרגיש כעת אחרי כמה דקות שלנו?
כן, יותר טוב. כן.
יופי, לך עם זה, בסדר?
כן.
יופי, בהצלחה, טוב, ואני ממש מודה לך שעלית לשידור, לילה טוב, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינים הבאים. מי איתנו?
הלו.
כן, בבקשה.
כן, שלום. אני, השאלה שלי נוגעת ממש לסיפור שסיפרתם בהתחלה, עם דניאל ו...
דניאל ו... כן, הסיפור עם דניאל ורונית.
כן,
דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו, לפני שאת ממשיכה. אני הבטחתי בתחילת התוכנית שאני אחר כך אספר את התהליך שעשיתי איתם. ונכון, את זוכרת שהבטחתי הבטחה כזו?
כן, כן.
זהו,
כן.
ועכשיו, אני מצד אחד רוצה לעמוד בהבטחה שלי, ומצד שני יש פה כל כך הרבה מאזינים, ואני מרגיש שיותר ראוי שאני אתן לכם מקום. אז מה שאני מציע פה למאזינים, מי שרוצה להקשיב ולשמוע לתהליך שעשיתי עם דניאל ורונית, התוכנית שלנו פה של רדיו, של התוכנית הזו שאנחנו מעבירים פה כל יום שני בערב, עולה באתר כל חי. ושם עולה גם הסיפור שאני מספר בתחילת התוכנית. אז אני בעזרת השם יבקש מאלו שמנהלים את האתר, ופה ההזדמנות להגיד להם תודה רבה, אני אבקש להוסיף שם את כל התהליך שעשיתי עם דניאל ורונית. אז כל מי שרוצה לשמוע את התהליך שעשיתי, מוזמן להיכנס לאתר, ושם לקרוא על התהליך שעשיתי איתם. כן, אני חוזר אלייך.
אז ככה, זה די דומה, כאילו בקטע של שהוא ממש ממש רגוע, מהמלחמה הנוכחית הזאת עכשיו, כל הזקה, יש לי ברוך השם חדר ממד, אז אני נכנסת כפי שצריך, עם הילדים, אבל אני גרה בעיר, ששם יש לנו הבטחה שלא ייפול, והוא לא נכנס. אז...
אני יכול לנחש שאת גרה בבני ברק?
כן.
כן, כן. לא, את יודעת, אני אגיד לך יותר מזה. אני אספר ככה משהו אישי. אנחנו גרים בירושלים, ואשתי רצתה להיות דווקא בבני ברק. אמרתי לה, אבל שם יש טילים יותר. אמרתי לי, לא, בני ברק. אבל שמעתי שהרב זילברשטיין אמר, כך שמעתי, אני לא שמעתי את זה ממנו, אבל שמעתי שאמרו בשמו, שהוא אמר שכל מקום שיש שמירת שבת מגינה, וכל מקום שיש שמירת שבת, אז השבת מגינה עלינו. כן.
כן, השאלה אם באמת לא צריכים, כל פעם אני ככה מתפלה שהוא ממש, לא רק שהוא לא, הוא לא הולך לממד, אבל מצד אחד זה...
מי לא הולך לממד?
בעלי לא הולך
כן.
לממד.
אוקיי, הוא לא הולך לממד כי יש הזקה.
ואני עם הילדים נכנסת, כי אני מסבירה להם שנכון שיש לנו הבטחה שבעזרת השם לא ייפול, ואני מאמינה בזה, אבל יש גם את ונשמרת לנפשתכם, וצריך כן להיכנס, כי זה נראה לי לא אמרו לא לעשות. ולכן אני נכנסת, ומצד אחד שהוא לא נכנס, זה עושה לי תחושה די, דווקא טובה, כי הוא משדר לי הכל טוב, הנה את פרט נמצאת במקום שיש הבטחה, אני אפילו לא נכנס, אני ההפך, אני רוצה לראות את העירותים, אבל אני מרגישה שאני עושה את מה שאני צריכה עם הילדים. עכשיו יש פה כאילו נקודה, בסדר, כל החדשות והעניינים והכל, אין לי בעיה ש... הוא בודק ומתעניין ומסתכל, ובאמת שיעשה משהו טוב לו, ושכל אחד יעשה מה שטוב לו. אבל זה מגיע לעוד מקומות שאני מצפה כאילו להבנה. זאת אומרת, נגיד הוא רוצה לנסוע להורים שלו לשבת, שמגלים בעיר אחרת. ואני אמרתי, רק אם יהיה שם חדר ממד, וגם זה לא בטוח, כי אני מפחדת בדרך, כי אם יהיה הזקה, אז זה להתמודד עם הילדים, פתאום כאילו האוטובוס פותח תלתות, לרדת והלחץ ו... סתם טראומה, והילדים יכולים להיבעל, ואולי אפילו ליפול, וכל הסיטואציה, והוא לא, זה לא נראה שזה אפילו כאילו, הוא לא מבין מה אני כל כך זה, למה אני נורא נורא נלחצת, אולי יש לי בעיה בזה יותר מדי.
כן, כן, אני מקשיב לך, ואני שואל את עצמי, בואי תגידי לי מה הקוסמות שאת רוצה ממני, זאת אומרת, מה בעצם האתגר שלך, מה הקושי?
שאולי קצת להוריד לי, אולי באמת יש לי קצת יותר מדי חרדות מדי. אולי אני, ועוד עניין שכחתי להגיד שהוא לא מרבה לדבר איתי על הנושא הזה, אבל בתוך החדשות שהוא רוצה עצמו הוא כן מקפיד להתעניין ולדעת עד הסוף כאילו מה קורה, איך קורה בכל הדרכים שאפשר. אני מקשיבה בקו בטלפון לקו המידע ועוד כל מיני שיש, אבל אני מאוד מאוד מרגישה צורך לאוזניים שישמעו אותי על הנושא הזה, וזה יש לי ברוך השם בעבודה, כי נשמעו אבל כדבר.
אז רגע, אז שנייה, אז תגידי לי משהו, אז את רוצה שאולי קצת להוריד לך מהחרדות. למה את רוצה להוריד לך מהחרדות?
כי אני מרגישה שיכול להיות אני מדי.
ואז, ואם את מדי, אז למה להוריד לך מהחרדות?
שיהיה טוב, כי אולי זה עובר, זה עובר אני משדרת לילדים אולי לא טוב בזה. למרות שאני...
כן, אבל תשימי לב, את כעת עוברת לנושא אחר. התחלת עם הקושי שלך מול בעלך, שיש פה קונפליקטים ביניכם, והוא הולך עוד לראות את העירותים, ואת נורא פוחדת, ואמרת על זה שהוא לא מבין אותך, ופתאום את הולכת עכשיו ומדברת איתי על משהו אחר לגמרי, שאולי הילדים שלך פוחדים בגללך. אז מה הנושא? כי את מעלה פה הרבה נושאים, את מעלה פה על קונפליקטים בינך לבעלך, את מעלה את זה שהוא לא מקשיב לך, את מעלה את זה שאת פוחדת מהילדים. מה הנושא שמטריד אותך בכל הסיפור? מה הקוסמות שאת רוצה ממני כעת?
להרגיש שאני בסדר. אם את מתחילה לדבר איתו,
רגע,
הוא
שנייה,
לא מדי אוהב
שנייה,
את זה.
שנייה, שימי לב. אני רוצה להרגיש שאני בסדר.
כן, כלומר, וזה...
רגע, כלומר, שמה שבעלך עושה פה, הוא מצליח, לא, לא, כלומר, הפעולות שלו והדברים שקורה איתו, מצליחים ללחוץ לך על כפתורים, ולערר בך את המקום של אולי אני לא בסדר.
נכון.
ואז, אם אני אבוא ויוריד לך את החרדות, אין לך בעיה כל כך עם החרדות. הרבה יותר, הבעיה שלך זה בכלל לא החרדות, זה להרגיש שאת בסדר, ודרך בעלך את מבינה שאולי... זה שיש לך חרדות, את לא בסדר. אז איך אני אהיה בסדר? על ידי זה שתוריד לי את החרדות.
לא יודעת אם להוריד את החרדות, כי חרדות זה דבר שאולי...
להקטין. רגע, למה לא להוריד את החרדות, כי חרדות מה זה?
החרדות זה מקום לכאילו טיפול אחר, אולי, לא בשיחה.
אוקיי, אבל בעצם את רוצה להיות בסדר. ואז אני שואל, כי מה קורה אם אני לא בסדר? למה זה מפחיד להיות לא בסדר?
לא, אני לא רוצה שהילדים, אני דווקא יורדת למטה והם משחקים, ואני רוב היום אפילו יכולה להיות איתם ולהראות להם הכי שלא צריך לפחד, וגם אמרתי להם שאם...
רגע, אבל אנחנו עוד פעם עכשיו הולכים ל... רגע, אני שואל, נניח שאת לא בסדר, אז מה קרה? נניח שיש לך חרדות, ואת לא בסדר, אז מה קרה? את חייבים להיות בסדר?
לא, אבל אני רוצה שיבינו אותי.
אני רוצה שיבינו אותי.
כאילו, אם אני
פוחדת לי
מסועה, אז זה טבעי?
עכשיו, אם אני לא בסדר, אז אין מקום להבין אותי? הלו? טוב, אנחנו לא שומעים פה את המאזינה. אוקיי. לא, אנחנו לא שומעים אותה. או שהיא תחזור לשידור, או שלבינתיים בואו, טוב, נצא למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נמשיך כאן עם מאזינים נוספים, גם את מוזמנת לנסות לחזור לשידור.
עכשיו איתכם, בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
שבנו כעת מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינים נוספים. כן, בבקשה.
כן, שלום, שומעים אותי?
כן, ודאי.
שלום הרב, דבר ראשון תודה רבה על התוכנית, מאוד נהנית.
תודה רבה.
קוראים לי אביטל, אני נערה בת 17, שחקול לא עם בעיות של זה, אבל אני עכשיו לא מרגישה טוב עם חיידק בגרון, בטח שומע את זה בקול שלי, ואני צריכה המון מנוחה, ואני לא מצליחה פשוט להרפות. גם כשאני מרפה, אני יושבת מתסכלת ואני אומרת לעצמי, למה אני לא עושה עכשיו? כאילו סוג שלא נותנת לעצמי להיות חולה, ואני לא מבינה למה.
אז בעצם בוא נחזור על מה שאת אומרת. את אומרת, אני מרגישה לא טוב, יש לי חיידק בגרון, ואני לא מצליחה להרפות. אני כל הזמן, גם כשאני לא מרגישה טוב, אני לא מצליחה להרפות. אני כל הזמן, מה, איך זה בא לידי ביטוי?
אפילו במחשבות, כאילו, מה, נגיד עכשיו מתחילה לנו תקופת מבחנים, ומחר אפילו יש לי מבחן, ואני לא יכולה לבוא, ואז אני חושבת, מה אני אעשה, ואיך אני אשלים, וכאילו, אפילו במחשבה אני לא מצליחה לעשות. זה קורה המון פעמים גם שאני בריאה, שכל הזמן אני רוצה לעשות כאילו סוג של מרדף כזה.
אז קודם כל, לפני הכל, אני וואו, אני ממש מרגיש את הסבל שלך. כאילו, זה וואו. מה?
תודה.
כן. אני אגיד לך יותר מזה. ייתכן מאוד אפילו שהחיידק בגרון זה רק, את יודעת, יש את הביצה והתרנגולת, מה מביא את מה. כלומר, אני לא יודע אם ייתכן מאוד שהחיידק בגרון זה רק תוצאה של הלחץ. את מבינה מה שאני מתכוון להגיד?
אני דווקא לא בלחץ, לא בגלל שאני בלחץ.
יש לך הרבה פעמים חיידק בגרון, או שזה חד פעם?
לא, דווקא לא. אני גם לא אחת שחולה הרבה, אז גם כלומר לא נותנת לעצמי להיות חולה לנוח. חברה שלי חולה איתי ביחד, שתינו ונדבקנו ביחד, והיא ישבה איתי ושכנעה אותי שמחר אני לא הולכת ללימודים, ואמרתי, תשמעי את הכל שלך, את כל שנה משתעלת, ואני כאילו, מה, אני בריאה?
בואי תגידי לי משהו. קודם כל, אני אומר עוד פעם, הסבל פה הוא גדול. אני ממש מרגיש את הסבל. זה סבל של תסכול על גבי תסכול על גבי תסכול, וזה לא נגמר. תגידי לי משהו, מה הקוסמות שאת רוצה ממני כעת?
אני רוצה לדעת לעבוד, כאילו, לדעת מה שנקרא לא להיות, כאילו, לא תמיד לעשות, לא תמיד לחשוב, לא תמיד...
כלומר, אני רוצה לדעת להרפות, לא כל הזמן לחשוב, לא כל הזמן לרדוף אחרי...
שלווה.
אני רוצה שלווה, אני רוצה ללמוד להרפות, אני לא רוצה כל הזמן להיות ברדיפה אחרי מחשבות ותתתת, כל מה שאת מתארת, כן? עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז למה את באמת לא מרפא?
כי אני לא מצליחה.
כי אני לא מצליחה. למה אני באמת לא מצליחה? יש לך הסבר למה את לא מצליחה?
אני לא יודעת למה זה סוג של... כי אם אני נגיד לא עושה דברים אפילו סתם שאני בריאה, אז בסוף היום אני חושבת לעצמי מה עשיתי היום. וזה כזה, כאילו מה נוסעים, כלום.
עכשיו תשימי לב משהו. אוקיי, אז יש סיבות למה את כל הזמן מרגישה צורך לעשות ולא להרפות. ואז אני שואל, אבל יש סיבות, ובתכלס בשורה התחתונה, את לא מסוגלת להרפות. ואז אני אומר, עכשיו, מה את רוצה ממני? שאני בעצם ילמד אותך איך להרפות, איך להגיע לשלווה, איך להגיע למנוחת הנפש. ואני אומר, מה פתאום? אני מאוד מבין את זה. כלומר, אני מאוד מבין את זה שאת לא מגיעה למנוחת הנפש, אני מאוד מבין את זה שאת מתוסכלת, אני מאוד מבין את זה שאת משתגעת יש לך צורך רגשי לא להרפות. ממילא זה מה הפלא שכל כך קשה לך כשאת חולה, כי הרי החולי מקשה עלייך מלעשות דברים, וכשחולים עוד יותר קשה כל המציאות הזו, ואז בעצם... אני מאוד מבין למה את כל כך מתוסכלת. אני מאוד מבין את זה שאת נורא רוצה לא להרפות, כי את מגיעה לסוף יום. וכשאת מגיעה לסוף יום, את עושה עם עצמך חשבון, מה הספקתי ומה לא הספקתי ולמה לא הספקתי. ואז בעצם, אני מאוד מאוד מבין את הדבר הזה. אני מאוד מבין שנכון, באמת קשה להרפות. באמת, זה לא נעים שאני לא יכולה לעשות כלום. זה קשה, אני רוצה כל הזמן לעשות. כי אם אני לא אעשה, יהיה לי רגשות קשים, אז אני רוצה כל הזמן לעשות ולעשות ולעשות.
זה קטע הוא שגם שאני עושה, ובסוף אם אני מסתכלת על דברים טובים שעשיתי, זה גם אותו מתגמד כאילו.
כן, זה מתגמד, כי השאלה אם עשיתי מספיק, כי אני רוצה לעשות הרבה, אני רוצה להספיק הרבה, אז אולי באמת זה מתגמד, אז אני מאוד מבין למה את מרגישה את ההתגמדות הזאת, או את ההרגשה הקשה הזו. מה את מרגישה עם מה שאני אומר? מה הרגשה? מה?
מה? נכון. סוג של במרדף אחרי משהו.
נכון, אז אני אומר, ואחרי שאנחנו מבינים את המרדף הזה, איך את מרגישה עם זה כעת?
אני מרגישה שאני רוצה לטפל שלא יהיה לי את המרדף הזה.
למה? למה את רוצה שלא יהיה לך את המרדף הזה?
כי אני לא יכולה ליהנות מדברים שאני עושה. אני לא יכולה ליהנות מהרפאיה.
בוודאי שאת לא יכולה ליהנות מדברים שאת עושה, כי נכון, כי אם את לא תספיקי לעשות הרבה, יהיה לך נורא קשה. אז בטח שאת רוצה להספיק ולהספיק, ובטח שגם יהיה לך קשה ליהנות מדברים. ברור. האם את, לא, האם את מבינה את זה? האם את מבינה את זה ש... מה?
כן, אני מאוד מבינה.
מבינה את זה? וכשאת מבינה את זה כעת, נהיה לך משהו יותר רגוע?
יותר רגוע, אבל... אז מה אני עושה עם זה?
רגע, אבל נהיה קצת יותר רגוע?
כן, אבל אני לא יכולה לעשות
יופי, אז לכי עם זה. בסדר? בוא אני משאיר אותך עם שיעורי בית. לכי עם הדבר הזה, לכי עם זה שאת מצליחה להבין את עצמך בזה שאת לא מסוגלת להרפות. ואת מצליחה להבין את זה שאת משתגעת מזה שאת לא מצליחה ליהנות מדברים. ואת מצליחה להבין את זה שאת...
כבר הבנתי בהתחלה. נו. כאילו, אם באתי עם זה, באתי עם זה שאני מבינה את זה.
אבל עכשיו אחרי שדיברנו, את לא מבינה את זה קצת יותר?
אני מבינה, אבל זה לא עוזר לי.
למה זה לא עוזר לך?
כי הבעיה
נשארה. איזה בעיה?
שאני לא נהנית, אני מתוסכלת הרבה פעמים שזה מחשבת שלי להיות, שגורמת לי להרגיש רע, וגם אם אני עושה דברים טובים.
אז איזה בעיה נשארה? אז איזה בעיה נשארה?
חוסר שליטה זה אולי.
כלומר, אני בחוסר שליטה, וקשה לך עם זה שאת בחוסר שליטה?
כן,
למה? למה זה קשה לך? למה את לא מבינה את עצמך בזה שאת בחוסר שליטה?
כי אני רגילה שאני שולטת.
כלומר, כי חוסר שליטה מפחיד.
כן.
מצד שני, את יכולה להבין את המציאות הזו שאת מגיעה לחוסר שליטה כי את כבר משתגעת?
כן, אבל שזה קורה גם בשגרה, לא רק שאני חולה.
תסבירי שוב פעם את מה שאמרת בסוף.
ביום יום הרגילים אני לא מסוגלת שאני לא עושה הרבה ושבסוף היום כאילו שאני חושבת זה מתסכל אותי.
אז קודם כל אני מאוד מבין שקשה לך מול, בוודאי שקשה לך מול חוסר שליטה, כי שליטה נותנת לך ביטחון, ואז כשאת בחוסר שליטה זה מפחיד אותך.
נכון.
עכשיו, מצד שני, אני גם מאוד מבין את זה שאת בחוסר שליטה, כי בעצם המציאות הזו היא בלי שליטה, את לא מצליחה לעזור לעצמך, את משתגעת. אז אני מאוד... מה? ואז אני אומר, במקום ללמד אותך איך לשלוט, אני אומר בדיוק להפך. בואי יותר תנסי לקבל את המציאות הזו שקשה לי לשלוט. בואי תנסי יותר לקבל את המציאות הזו שקשה לי לשלוט, להבין את עצמכם יותר, ולתת יותר מקום למציאות הזו שאני לא שולטת. מבינה? בדיוק הפוך. אני לא שומע אותך.
זה אמור לעזור?
זה לא יעזור לך לשלוט, אבל זה יעזור לך להיות קצת יותר רגועה. את מוכנה? את מסוגלת לקבל את המציאות הזו שאת לא שולטת? בואי תנסי קצת ללכת עם הדבר הזה, בסדר? אז יופי, תודה רבה. אני אסביר לכם המאזינים, אני אסביר זה גם לך. בעצם מה שקורה לך כאן זה סוג של התמכרות. זה שליטה על גבי שליטה על גבי שליטה. לצורך העניין, כמו למשל יש אישה שכל הזמן מנקה את הבית, לא כל כך קשה לה עם זה שמנקה, אבל היא לא סובלת את עצמה שהיא כזאת. ואז פה מתחיל שליטה על גבי שליטה על גבי שליטה. ואז המטרה שלנו זה לא לתפוס יותר את השליטה, אלא הפוך, להרפות ולהסכים, לשחרר שם, קשה לי כעת בשידור להסביר את זה, איך זה עובד בדיוק, אולי בהזדמנות אני יותר ירחיב ויעמיק בזה, מה זה התמכרות ואיך הדברים עובדים וכולי, אבל זה הרעיון של הדברים. בואו ננסה ככה לתפוס פה עוד איזה, יש פה עוד כמה מאזינים, אבל ננסה מה שאפשר. שלום ולילה טוב למאזין הבא, כן, הלו? אני לא שומע. כן, הלו.
הלו, שומעים אותי?
כן, שומעים אותך, בבקשה, כן.
פשוט הילדים שלי, כן, שלום וברכה רב. רצינו ככה להגיד קודם כל תודה רבה על התוכנית, שכתבנו ככה את כל מה שהרב אומר, וזה מאוד מאוד עוזר לנו בכל הדברים, ברוך השם. עכשיו רציתי לשאול.
אז קודם כל תודה רבה, זה נעים לשמוע את זה, ואני אתן לך שיעורי בית. אפשר לעשות פה תהליך שלם להבין מה הצורך הרגשי לכתוב את הדברים. למה זה נותן לך ביטחון? אני רק מעלה ככה נקודות. למה זה נותן לך? כאילו, למה זה נותן לך ביטחון? איך זה עוזר לך? ויש פה הרבה מה לדבר על זה, אבל לא לעכשיו. כן, אני מקשיב לשאלה.
אז כן, הרב, רציתי לשאול באמת, איך עשיתם תהליך עם דניאל ורונית? איך אפשר גם לעשות תהליך?
עם דניאל ורונית.
כן.
למה את רוצה להבין איך עשיתי תהליך עם דניאל ורונית?
כן, היינו שמחים גם לעשות תהליך. אני מדברת על עצמי ואולי גם בעלי ירצה, אבל כן היינו שמחים גם לעשות תהליך. ויש לי כמה שאלות הרב, אני אנסה ככה לצמצם במה שהרב יוכל יענה לי. למה מפריע לי קודם כל שאנחנו בעלי תשובה מול הילדים שלנו? למה מפריע לי ככה שהמשפחות שלנו הן חילוניות? ואנחנו לא משתדלת לא לראות אותם הרבה עם הילדים, אני יותר הולכת לבד. למה זה כל כך מפריע לי, למה קשה לי להסביר את העניין הזה, אפילו שאומרים שאברהם אבינו היה בעל תשובה, אבל אני לא מבינה למה כל כך קשה לי להתמודד מול זה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאת עלית לשידור, אז בעצם כבר היה לך את כל השאלות שאת שואלת כעת, ולמרות זאת פתחת בשאלה אחרת. פתחת ורצית נכון. לדעת איך אני עשיתי, איזה תהליך עשיתי עם דניאל ורונית.
כן, נכון. כי אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שאלות שהיינו שמחים אולי לעבור את התהליך הזה באמת.
כלומר, יש לך הרבה שאלות, ובחוויה שלך, אם את תדעי איזה תהליך עשיתי עם דניאל ורונית, אז בעצם את מרגישה שככה תוכלי לעזור לעצמך בחיים מול תהליך שתעשי עם עצמך, מול בעלך וכו'.
בדיוק, כן. בדיוק. אז אם אפשר הרב גם לקבל הפניה איך אנחנו גם אם אפשר לעשות תהליך, זאת אומרת למי לפנות. אוקיי, וזהו, ויש לי עוד שאלה גם על בעלי, גם על התקשורת בינינו, התקשורת לקויה, היא לא תקינה, ואני משתדלת מאוד מאוד להקשיב, להכיל, לבשל, לעשות בית שמח והכל, ועדיין תקשורת מאוד מאוד לקויה.
תגידי לי, למה את רוצה לעשות תהליך?
כי כל השנים האחרונות אני בעצם בתהליך, תמיד אני בבנייה ובחיפוש, להשתפר, אם זה עבודת המידות, אם זה עבודה מול הילדים ומול הבעל, ותמיד דרך להשתפר.
וגם כעת את רוצה תהליך כדי להשתפר ולהתקדם.
כן.
למה את רוצה להשתפר ולהתקדם?
כי אני מרגישה שהייתי רוצה בית יותר יציב, יותר ככה, בית יותר יציב, תקשורת יותר...
בתור ילדה, היה לך בית יציב?
לא. לא.
אוקיי. בואי תשימי לב משהו, ופה אני אנסה לתמצת את זה. בעצם, מה שאת רוצה בעצם, זה מאוד קשה לך מול הילדות שלך, ששם היה שם חוסר יציבות, ואת נורא רוצה להרגיש יציבות, ואז את בתהליכים, ואז גם את רוצה לדעת, בחוויה שלך, אם את תביני מה עשיתי עם דניאל ורונית, אז בעצם זה ייתן לך ביטחון, איך גם את יכולה לעשות תהליכים, כדי להגיע ליציבות. כי את רוצה, מה שנותן לך ביטחון בחיים, זה יציבות.
בדיוק.
ובעצם במילים אחרות, כבר עכשיו התחלנו איזשהו קצת תהליך, יש פה הרבה איפה להתקדם, לא נוכל כעת, אם את רוצה לפנות אליי, את מוזמנת בשמחה, אבל לא עכשיו בשידור, אני בשמחה אוכל לעזור לכם. עכשיו, מה שאני רוצה, אבל במילה אחת הבנת את הרעיון.
במספר הזה,
לפנות, או במספר של התוכנית, 0532-900-200. בסדר?
אוקיי.
אוקיי. טוב, אנחנו, אני ממש חייב כבר לסיים, ואני מראש, רציתי רק להגיד לך ולכולם, כל מי שרוצה לדעת על התהליך שעשיתי עם דניאל ורונית, מוזמן בשמחה לקרוא את זה באתר, זה יעלה מחר באתר, בסדר?
אז רק עוד משהו, רק אהב, למה מפריע לנו בתקשורת שהם
עוד קצת, אני לא יכול, אבל את רוצה עוד קצת יציבות, זה מה שאת רוצה, עוד קצת יציבות. בסדר?
למה
ביידן
אמר...
אני לא יכול, אני חייב לסיים, אבל מה שאת רוצה זה יציבות, בסדר?
כן.
סליחה, מצטער ואני מתנצל בפני כל המאזינים שלא הספקתי אתכם, אתם מוזמנים לעלות בשבוע הבא, תוכניתנו מתקרבת לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי, תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים שלנו כאן, שלמה פולק על ההפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, ניפגש שוב שבוע הבא, יום שני, שעה 10 בלילה, שנשמע רק בשורות טובות, לילה טוב ושקט, והמשך האזנה הרבה. Oh.